אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה, בוקר טוב. אסתי הרשקוביץ, פסח בגד, כאן אפרת ברזל. אמא, חזרת בתשובה? אמא, את חזרת בתשובה? מה זה בדיוק לחזור בתשובה? היא שאלה אותי פתאום, בעשרה לשמונה, כשממש מיהרנו לצאת לבית הספר, ואם זה יקרה עכשיו, שוב יסמנו לה בטוח איחור. גם אבא חזר בתשובה? מה קרה לך? רציתי לזעוק לה. מאיפה באת עכשיו עם השאלה הזו? מה, את לא יודעת? מה, את רצינית? את באמת שואלת? לא ידעת? את לא יודעת? אוקיי, את קטנה. כבר נולדת לתוך הסיפור הזה, אבל לא שמעת את אמא אף פעם מספרת סיפור אישי? האמת שבאמת לא יצא לה. לא אמרתי כלום. המשכתי לעשות לה צמה, לשאול אם היא לקחה שתייה, ואם מה שעשינו אתמול בחשבון היה ברור לה, או שנמשיך עם זה כשהיא תחזור היום. לא עניתי לה, כי אלה שאלות שצריך לענות עליהן היטב. לא עניתי כי התבלבלתי, היא הפתיעה אותי. יש להם תזמונים העניינים למתוקים האלה. לא עניתי לה כי למדתי לפני שנים להשתמש פחות בחלק ההישרדותי המתקיף החלש שלנו, זה שיורד תשובות לא משהו, זה שמסבך אותנו, זה שאנחנו מצטערים עליו אחר כך ושואלים את עצמנו אם היינו מדויקים באיך שפעלנו. לא עניתי, כי ידעתי שיש דבר בשאלה הזו שמצריך ממני. לא עניתי כי הייתי זקוקה לזמן. לא עניתי כי הבנתי משהו באותו רגע על מציאות, על מציאויות שונות. זו הגוזל שלי, האהובה שלי, הכי אני שלי, הבובה שלי, שכל דקה פנויה אני רק מקווצ'צ'ת אותה. איזו מילה מצחיקה, מקווצ'צ'ת. ניחה פירה ומחית, אבל אם מקווצ'צ' נעשה לנו לפועל, אשרנו מה אקלקטים נהיינו. ולקרואינו הצעירים, כמה קיבוץ גלויות הוא העם שלנו. איזה גיוון של מאכלים ותרבויות, סוגי קידושים וחלות מילים ורעיונות, כמה אחוות אחים שכמונו, איך אספנו מכולם קצת ועשינו סלט. היא שחיה אותי כל כך, שהענקתי אותה כל כך הרבה זמן, שואלת אותי בשיא כובד הראש, אמא, חזרת בתשובה? היא מסתובבת בעולם עם מציאות כל כך שונה משלי. היה נדמה לי בטון שלה שכרגע, עכשיו, בזמן השאלה, לפני ההסבר שיגיע, היא חשפה בתוכה מידע סודי שהחזיקה זמן רב לחזור בתשובה. היה שם קצת כינמון של אשמה או חריגות בנוף, משהו שצריך לתת עליו את הדעת, בושה, שונות, אחרות, תגלית. עניתי בסוף, ממש בסבלנות, לגמרי לגמרי מהניו קורטקס, ולקורנו הצעירים, עניתי מהחלק במוח שעונה תשובות רגועות ושקולות, תשובות שסבתא לימדה אותנו לענות אחרי שסופרים עד עשר, משליטים את השכל על הרגש ועובדים על המידות, מתמודדים עם החולשות. עשיתי את זה ממש פיוטי. איך עניתי יפה? הפכתי לה את התשובה לרבנו יונה לצעירים. עשיתי לה ערכים קידס. ואפילו הגענו בזמן לשער בית הספר. אבל היא נכנסה עם הילקוט הענק שלה. נעלמה בין כל הילדות המתוקות האלה עם הגרביונים. והשאירה אותי עם הרבה מחשבות אמאיות. האם עניתי לה נכון? כמה התשובות שלנו ואיך אנו מציבות להם את הדברים קובעים להם מציאות. איך מילים נחרטות להם בזיכרון, כמה אחריות. אמא היא יושבת עכשיו בכיתה, איך היא מפרשת, מה היא מבינה עכשיו על תשובה, על בעלי תשובה. היא עם האצבע בסידור עכשיו, 8:15 והן מתפללות. מה היא עשתה עם ההסבר שלי? לאן הוא ילך איתה? הייתי מספיק טובה? וזה לא הספיק לי. אל הקפה של הבוקר המשכתי ברורים עם עצמי. איך זה יכול להיות שכתוב לי בפתק על המצח בעלת תשובה, שאני מספרת כל כך הרבה וכותבת ונואמת ובוכה וצוחקת את תשובת חיי, והבת שלי שואלת בכזו אמת שאלה מובנת מאליה? לא, אני לא מרגישה שמשרד ההסברה הביתי לא תפקד כאן ראוי. אין סיבה שילדה שנולדה בבני ברק, לאחים ולאחיות מסמינרים וישיבות, לא תשאל שאלה כזאת. קשה לחשוד בי בחוסר מלל בבית. להפך, על פי רוב מבקשים ממני לחדול, חדל פטפטת, קצת שקט. אני מהמסבירות המאמיסות האלה כל היום. לפעמים אני חושבת שהם כבר לא שואלים אותי הרבה שאלות, כי על כל שאלה אני פותחת להם מרכז מבקרים וממחישה עם חיצים. זה בדיוק כמו הרגע הזה שקורה לכולנו, שבו אנו מסבירים לראשונה לילדינו, מי זו אמא של אמא? מי אבא של אבא? את כבר מכירה בשלב הזה את אמא שלך שנים, היא דמות כל כך משמעותית עבורך. אבל את מוצאת עצמך מסבירה לראשונה לביתך, על הקונסטלציה המשפחתית, וזה האח של אמא, שהוא כבר ראש ישיבה, ושנים הציק לך כשהיית קטנה ורבתם, הוא מצא אותך במחבואים. אני מקבלת עייפת רק מלחשוב כמה הסברים כאלה חברותיי החרדיות, ברוך השם, צריכות להסביר. ואני, בנשימה מקוצרת אחת, אומרת, זה אח של אמא, יש לי רק אחד. קוראים לו אורן, ומסיימת. סיטואציה נתנה לי להבין כמה אנשים שונים, קרובים ורחוקים, חיים מציאות אחרת. כמה מה שלך נראה ברור כשמש למישהו אחר אינו מובן כלל. כמה אי-הבנה יכול סביב להתפתח, כמה מה שלך נראה כל כך חשוב בעיני האחר זוטר, כמה מה שאת חושבת שיפה בעיני האחר הרבה פחות, כמה קווים צריך ליישר בין שני אנשים, כמה שונה המציאות נראית בעיני כולם, כמה כן ילדה שלי, חזרתי בתשובה, גם אבא, איך זה בעינייך נמצא? נדבר היום מאומקה דליבה על הדור הזה, על האוכלוסייה הזאת, על המציאות הזאת שנקראת ילדים לבעלי תשובה. יהיו איתנו באולפן שרי נריה, ילדה של בעלי תשובה, אימא לחמישה. אליאנה שירה ברזל לבית ויניצקי, ילדה של בעלי תשובה. ושרה לגרוס, ספוקן וורדית, ילדה לבעלי תשובה. אומקה דליבה. פרסומות ומתחילים. תשובה של עצמם. אנחנו באולפן עם שרי נריה. שלום שרי.
שלום.
אנחנו באולפן עם שרי נריה מירושלים.
בוקר טוב.
בוקר אור. בת לבעלי תשובה, נכון?
כן.
נשואה ו...
נשואה עם חמישה ילדים.
ברוך השם.
ברוך השם, כן. מירושלים. אחות במקצוע ביום-יום. גדלתי בתל אביב, במרכז תל אביב, בשנקין, בקהילה של בעלי תשובה. ובחינתי הנתון הזה הוא משהו מאוד בסיסי באישיות שלי. זאת אומרת, אם שאלו אותי איך אני מציגה את עצמי, אז זה במקום הראשון.
אני שמחה שאת אומרת, שרי, תכף אני אגיד לך למה. ואנחנו גם עם אליאנה שירה.
שלום, בוקר טוב.
שגילוי נאות, אליאנה שירה ברזל.
נכון.
שהדבר הראשון שאני רוצה לשאול אותך, זה איך זה להיות ילדה לבעלי תשובה עם אליאנה, ומי התחתן איתך, כאילו, עם השם הזה?
מי התחתן איתי?
בסופיאלי שלי, מי התחתן איתך.
זה הכי מסתדר, מה לעשות.
נכון, וגם את באת לבעלי תשובה.
נכון.
במקור רעננה, אחר כך...
ההורים שלי ממקסיקו הם חוצניקים, הם עלו לארץ בשביל לעשות תשובה. ועברו הרבה גלגולים, רחובות, רעננה, רעננה כמה דירות, בני ברק, בני ברק פתח תקווה. וכן, אני כאן בתור הבת שלהם, שמחה והכי גאה בעולם.
להיות בת של בעלי תשובה.
כן.
יש! כי בואו נציף בתחילה את הקושי. זה לא פשוט בהכרח להיות ילד של בעלי תשובה. מי ראשונה?
אז אני אגיד שכן, בילדות זה לא היה פשוט לפעמים. למרות שגדלתי בחממה של בעלי תשובה, שכביכול אולי לא הייתי צריכה הרבה להתמודד החוצה. אבל כן במוסדות, ובין הרבה חסידים שבתל אביב, יש הרבה חסידים, יש חסידי גור, חסידי בלז, תמיד הייתי האוטסיידרית, גם בכיתה הייתי די לבד מהבעלי תשובה. בסמינר גם, לא כל כך מצאתי את עצמי.
איזה סמינר היית?
הייתי בשרנסקי. אחר כך עזבתי ועברתי לאופקים, ושם המגוון כבר אפשר יותר. ואני חושבת שככל שאני גדלה, מתבגרת ומתקרבת לעצמי ולאמת הפנימית, אני רק חושבת על זה שזה המתנה הכי גדולה שיכולתי לקבל, ואני בדיוק במקום המדויק לי, וגם מעבירה את זה הלאה לילדים שלי, את האושר, את המורכבות, והיום אני גאה בזה. כשהייתי ילדה, לפעמים היו קצת פדיחות.
כאילו היית רוצה שאבא ואמא יהיו כמו ההורים האחרים של הילדות בכיתה, דוסי מבית?
אני לא יודעת אם ממש הייתי רוצה שהם יהיו כאלה, אבל היו כל מיני ניואנסים ש... נגיד, תמיד אנחנו צוחקים על זה שבסלון של ההורים שלי כל כיסא הוא אחר. ותמיד היה אצלנו את הדיבור.
גם אצלנו. עכשיו שיפרנו את המצב.
יופי. אז תמיד היה לנו כזה, למה אין לנו סט? למה לשכנים יש סט ולנו אין סט? אנחנו רוצים סט. ואחר כך, כשכבר הייתי באופקים, זה היה כזה מגניב. להביא את החברות, לשבתות וזה, והיום בכלל, כאילו, ששואלים אותי איפה גדלת, בשנקין, יואו, איזה מגניב, כאילו, דבר הכי...
שותה בקפה תמר.
כן, אין אותו כבר, אבל כואב הלב, אבל...
אבל היו שם בילדות קטעים שהיית מתביישת באבא ואמא, או בואי נהיה רגע עם הכרונולוגיה של החיים, בקטנות יותר. עד כמה את היית כשהם חזרו בתשובה?
אני הייתי ממש קטנה. אפילו לפעמים אני ככה מרשה לעצמי להגיד שאני בעצמי בעלת תשובה, כשבא לי. שזה אגב, נראה לי כל הקטע, שכשבא לי אני יכולה להיות בעלת תשובה, בא לי אני יכולה להיות חרדית, מיינסטרים, כשבא לי אני לפה, כשבא לי אני לשם, יש לי הכל. ואני באמת חושבת שבמקום לקחת את זה למקום שאני לא פה ולא פה, הפוך, אני גם פה וגם פה.
ליהנות מכל העולמות.
כן. והפוך, זה מה שנותן לי את, את האושר המיוחד הזה.
ועכשיו את מדברת מגיל מפוקח נכון. ומבוגר, אבל זה לא היית לא. תמיד ככה. אליאנה, את זוכרת ממה שאת זוכרת, את הילדה קטנה בבית, את בת אחרי ארבעה בנים.
כן.
את זוכרת קטעים מהילדות, מהכיתות הראשונות, שפתאום את קולטת שאת שונה משאר הציבור החרדי שאתם חלק ממנו?
זהו, אז אני גדלתי בבני ברק, שזה כבר שונה מתל אביב, שיש יותר סגנונות. בני ברק זה נכון שיש הרבה סגנונות, אבל כולם חרדים, פחות או יותר אותו דבר. אני, את הזיכרון הראשון שלי, זה היה כשעליתי לכיתה א', ואני ואמא שלי ממש תמימות, באות ככה להירשם, כן? והמנהלת שואלת אותי איך קוראים לי, ואני אומרת לה, בגן קראו לי עד אז רק אליאנה. אז אני אומרת, אליאנה, והיא אומרת לי, מה זה אליאנה? אז הספרתי את המשמעות של השם, שאמא שלי רצתה בת אחרי ארבע בנים, אז היא קרא לי אליאנה, ואז אני אומרת לה, וקוראים לי גם שירה, שירה, אליאנה לשירה. אז היא אומרת לי, מעולה, אז נקרא לך שירה. ואני עד אז לא השתמשו בשם שירה, חוץ מאבא שלי שהקפיד על זה. ומבחינתי זה היה כמו שינוי שם לכל דבר, ולא רק את הקושי של להתחיל כיתה א' כמו כל ילדה, אלא פשוט לשנות שם, והרגשתי שאני צריכה להסתיר את זה כנראה, כי אם השם הזה לא טוב, אז אני, בוא נסתיר אותו, שאף אחד לא ידע. ובגן, קראו לי רק אליאנה, אז הייתי צריכה להגיד לכל הילדות, שמעכשיו אני רק שירה. וכל פעם שלמישהי בכיתה, כי הם המשיכו איתי, כל פעם שלמישהי יצא אליאנה, אני הייתי מאדימה, כי הייתי בטוחה שמשהו לא טוב קורה פה, והשם ישמור אם ידעו שקוראים לי אליאנה, אז לא הייתי מסתובבת, לא הייתי עונה. זה לא קשור אליי השם הזה, מה אתם רוצות ממני? ובאמת, עם הזמן הם אפילו שכחו שקראו לי ככה. אבל אני תמיד זכרתי את זה שאני צריכה שיסתירו ממני, שיסתירו את השם, שאף אחד לא ידע את זה. אפילו בבית שחברות היו באות, אז ההורים שלי ידעו וכולם רק שירה. רק שירה. זהו, זה היה פשוט שינוי שם. וזה הזיכרון הראשון שלי, שהוא היה קשוח לילדה קטנה בכיתה א'.
נורא מלחיץ, נורא קשה לחיות ככה.
וגם ההורים שלי כתבו לי על התיק את השם שלי, אליאנה שירה.
תיק חדש של א'.
כן, לפני שהם ידעו שאני צריך לשנות את השם. ואמרנו, מה עושים עכשיו עם התיק? כתוב בלב אליאנה שירה. אז מה שעשינו זה היינו צריכים להדביק על זה מדבקות, וכל יום הייתי בודקת שהמדבקות לא התקלפו ושעדיין רואים רק שירה.
יואו, שרי, את מזדהה עם מה שאליאנה?
כן, מאוד.
אליאנה, 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 שירה, שירה, שירה. מזדהה עם מה שהיא אומרת?
כן, מאוד.
מה, מצלצל לך גם דברים כאלה?
כן, מצלצל לי כל מיני דברים. היינו גם עוד כמה בנות בכיתה, גם היו כאלה ששינו שם מתישהו. יש לי כמה חברות, כי השמות כאלה מלפני, וזה לא הרגיש בנוח.
תדעות, זה מעניין מה שאנחנו מדברות פה, כי שם זה כל כך זהות.
נכון.
של עצרי מההתחלה? פלוס מינוס. דבר על זה בלי מיקרופונים. אוקיי, כי נגיד, לי יש ילדה שראל, שבאמת בסמינר וביסודי קראו לה שרי, גם, ואני חושבת שאם היינו שואלים את ההורים של הילדים, של בעלי התשובה, יש המון תמימות בתשובה שאנחנו עשינו, אני דור אחד סקנה מכן, שקראנו לילדים שלנו, אליאנה, שראל, יאלי, קראנו מהמון אמונה, זאת אומרת, יש משהו שילד, אני שמה את עצמי בצד שנייה, ואני רוצה להיות בתוך העולם שלכם, ילדים של בעלי תשובה, יש משהו שאולי לפעמים קורע בין המתיקות הזאת, שאמא קוראת אלי ענה, ויש בזה המון אמונה, וחוזרים בתשובה ממקום כזה, ופתאום עולם האמונה של הרבנים, של בית הספר, אומר לך, לא, 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 לא. כל הרעיונות שלך וכל האמונות שלך, שימי בצד, בואי, ישרי קו איתנו. אתם זוכרות את עצמכם כילדות שלחות וגדלות, עם איזשהו קונפליקט כזה? לא פשוט? מבינות מה אני שואלת או שסיבכתי את העסק?
לא, אני מבינה, כן. אני מבינה. אני חושבת שבגלל שגדלתי במקום מעורב, זאת אומרת, היו גם חרדים הארדקור, וגם אותנו היינו חלק מהמציאות בתל אביב. שזה עד היום, כן? זה גם היום. הבית ספר הוא גם וגם, אבל היום האמת שיש עדיין חסידים, יש. אז אני חושבת שפחות הייתה יותר קבלה. כי בסופו של דבר אני חושבת שזכיתי לגדול במקום כזה, שזה כן היה מציאות, יש את הקהילה של הרב אוירבך במרכז תל אביב, והם חלק מהמציאות פה. מתישהו בהמשך, כשאני כבר לא הייתי בתמונה, אז כן היה איזשהו משבר. כי יכול להיות שמשהו שהוא לא באמת אמיתי עד הסוף, של קבלה, של אהבה, של אז בסוף זה לא מחזיק. והיום אני יכולה להגיד שהילדים של הקהילה יש להם תלמוד תורה נפרד. כבר לא לומדים עם בל, זה כבר היה סיפורים לא זה התפצל, והיום זה כבר בנפרד. אני שמחה שזה לא היה בשנים שלי, כי באמת הקבלה הזאת היא זה לא בכל מקום יכול להתרחש.
נכון.
זו הייתה מתנה.
נכון, ונדבר עוד מעט בהתפתח הזמן של אומקה דליבה שלנו, על איך בכל זאת השנים חולפות, אתן הולכות וגדלות, זה ידוע, אנחנו לא מסתירים את זה שזה דור לא פשוט עכשיו, בכלל, לא רק לילדים של בעלי תשובה, אלא בכלל נוער שיש כל מיני שמות שיחנו אותו, מתמודד, נושר, כבר לא, זה כבר לא באופנה להגיד את זה אפילו, אבל אני חושבת, אדם שצריך להבין שהבנייה של עצמו באה מתוך עצמו, ואיך עושים את זה בדור כזה לא פשוט, ובכל זאת משותף לשתיכן, שאתם שומעות, רואות ומוקפות בתופעה הזאת, אבל נשארות ילדות חרדיות, מיינסטרימיות, למרות הכל, שאני רוצה שנדבר על זה תכף, איך זה קורה ומה זה היה, אז בואו נצא להפסקת פרסומות, ונמשיך את הדיון הזה, זה מעניין לי איתכם, אימא לה.
עכשיו איתכם, אומקה דליבה, עם אפרת ברזל.
חזרנו, אומקה דליבה, אנחנו מדברות היום, מי אומקה דליבה? על ילדים של בעלי תשובה, מכירים, מכירות, ולא מתכחשות לקשיים של החתך הזה. אני חושבת, אנחנו עם אליאנה שירה ברזל באולפן, לבית ויניצקי, יש לומר, ועם שרי נריה, שתיכן ילדות של בעלי תשובה, לא מתכחשות לקשיים, ולא מתכחשות, אולי לכל אדם יש מסע. בואו שנייה נדבר על משהו שהוא כן פיל, שאני חושבת שיושב בחדר, לאו דווקא באולפן הזה, אלא בכלל פילים של בעלי תשובה והילדים שלהם, זה שאני חושבת שכל משפחה של בעלי תשובה, כשהילדים קטנים והם צדיקים כאלה, עם פאות ארוכות ועיניים כחולות, הכל די קל יותר מאשר הילדים שלנו, ילדים של בעלי תשובה שהולכים ומתבגרים. יש לכל משפחה של בעלי תשובה, זה ייראה שונה אצל כל משפחה, בתוך מי אני יושבת, איזשהו משברון שיבוא באמצע. חלקו מאכזבה, חלקו מקושי. אתן זוכרות בבתים שלכם שלב כזה? סארי, אליאנה?
אני כל עוד הייתי בבית לא היה משבר, וגם אף פעם לא היה משבר. אבל אני חושבת שעם השנים שאחי ואני גדלנו, עכשיו, אחי הוא מתוק וצדיק, אבל הוא לא בדיוק הילד חיידר שהוא היה בבל כשהוא היה ילד קטן. הוא מסיים לימודי רפואה היום, והוא עבר, כן, גאווה לאמא, כל אמא.
בואו נגלה שאימא פה גם באולפן בשקט בצד עם הבן החמישי שלך, זה בן פה בעגלה, נכון? אוקיי, שלום אימאלה. אז יש לך אח שלמד בחיידר ולומד עכשיו רפואה.
כן, והוא גם התגייס וזהו, ההורים, הם ידעו מה שהם ראו, הם לא חשבו מה בדיוק מדויק לנו, לילדים שלהם ספציפית, איך אנחנו יכולים להתפתח למקומות האישיים שלנו. כי זה חוסר ידיעה וזה פחד גדול לטעות. תמיד אני צוחקת שההורים שלי פחדו מהבני ברקיות בכיתה שלי, ואח שלי תמיד אומר שאבא שלי פחד מהילדים איתו בישיבה, בבני ברק שהוא הלך, ולא קלטו שזה אמור להיות תפוך, שהבני ברקים דווקא צריכים, כנראה יותר חוששים מההשפעה שלנו באמצע תל אביב שם ובלגן. אז אני חושבת שעם ההתפתחות שלנו למקום האישי שלנו, זה גם, וגם זה לא רק אצלנו, אני יודעת שזה בהרבה בתים, מעביר את ההורים איזשהו דיוק למקום שלהם. זאת אומרת, נגיד אבא שלי שהרבה שנים לא שמע מוזיקה קלאסית, למרות שזה חלק ממנו, זאת אומרת, זה לא ברור איך הוא כל כך הרבה שנים התנזר מזה, אז לאט לאט נפתחו לו כל המקומות האלה, והיום הוא קורא ושומע, והוא ממש חזר לעצמו באיזשהו מקום.
וואו.
וזה אני חושבת תהליך שהרבה ילדים מעבירים את ההורים שלהם, וזה לאו דווקא חייב להיות בלשבור את הכלים, כן? זה בדיוקים עדינים שבעצם מביאים את האמת. וכשהאמת עולה, אז היא משפיעה על כולם, זה משפיע מסביב. וזה מה שאני חושבת שגם תפקיד גדול שלנו, הילדים, זה להיות גשר, עכשיו, תמיד מדברים על גשר בין העולם החילוני לדתי. אני לא מדברת על זה, זה משהו אחר, בסדר. יש לזה גם את התפקיד של זה, אבל הגשר הוא גם בינינו לבין עצמנו בפנים. גם בין ההורים, איך שהם היו, לאיך שהם עכשיו מדויקים, מפוקסים.
זה זרע מאוד חשוב בשדה, והמלך בשדה עכשיו, מה שאת זורעת פה, נריה, אני חוזרת על מה שאת אומרת, לראות שאני מבינה, ולשאול אותך גם אליאנה, אם את גם מרגישה את זה, זאת אומרת, את אומרת, יש איזשהו רגע אצל בעלי תשובה, כשהילדים מתחילים לגדול, שהם מחזירים לעצמם, אחרי שהם אולי כמה שנים טובות היו צריכים להתנתק. זה כאילו איזה זרע כזה, שאת שותלת עכשיו, סארי, שאת אומרת, אני רוצה לראות שאני מבינה אותך, שבעלי תשובה עוברים עם עצמם איזשהו תהליך, שבו דרך הילדים שילכו ולפעמים יקשו עליהם, יצטרכו בברכה לחזור אל עצמם, אחרי שנים שהם היו צריכים להיות איזשהו טפט, או איזשהו קול שמיישר קו עם העולם אליו הם עשו עלייה, פתאום לחזור אל מוזיקה קלאסית, או אל מוזיקה ישראלית, או אל איזושהי אהבה של, של פעם, ודרך זה להתחבר לילדים. אני רואה פה זרע של ברכה של חינוך נכון. תכף, תכף אני אנעם לכם את הנאום שלי, למה? אליאנה?
אני מרגישה שלהורים שלי אמרו הרבה דברים לא, 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 לא. אוקיי? הם היו עם רבנים מאוד טובים, וניסו להתוות להם את הדרך הכי טובה כמובן. אבל היו הרבה דברים שהם היו עושים, אז פשוט התחילו להגיד להם זה לא, זה לא, זה לא. וההורים שלי פשוט מה שהם שמעו שלא, זה מה שהם קיבלו, הם לא שאלו שאלות, פשוט לא, אז לא. אני מרגישה שכשאני גדלתי, אני לא יכולה להגיד מה שהאחים שלי, אבל אני מרגישה שאני עברתי את תקופת ההתבגרות שלי, שכשכל ילד עובר את זה, ילדה חרדית, ילדה חילונית, מגבשת לעצמה את הזהות שלה, אני הרגשתי שתוך כדי אני השפעתי על אמא שלי, אני מרגישה שעברנו את זה ביחד, שזה לא שהיא אמא שעברה בצד וראתה את הילדה שלה גדלה, אלא אני מרגישה שאני לימדתי את אמא שלי, אמא שלי לימדה אותי מה אולי כן אפשר יותר, מה אנחנו חושבים שאולי זה לא טוב, אבל בעצם לדרך שלנו זה כן נכון לעשות את זה, וזה לא, אי אפשר להיות במסגרת אחת ולפי זה ללכת, אלא כל בן אדם צריך לבדוק מה נכון לו, וגם אם בהתחלה זה היה טוב שאמרו להם לא, לדרך שלהם עכשיו, כשהם מבוגרים יותר, כשהם חרדים, כשהם כבר יותר התוו את הדרך של עצמם, אז הם למדו לאט לאט יותר מה כן ומה לא. ואני לגמרי מרגישה שעברתי את זה עם אמא שלי. ממש, יש שינוי משמעותי בחיים שלי, בחיים שלה, ופשוט גדלנו ועברנו את זה חד משמעית ביחד.
וואו.
כן.
וואו, אליאנה, זה כל כך נכון מה שאת אומרת עכשיו? ואני חושבת שמעבר לחתך אוכלוסייתי, שאפשר כבר לקרוא לו בשם ילדים של בעלי כן. תשובה, את מתארת כאן את סוד הקשר בין כן. אמאות ובנות, כן. שבעצם במקום שהאמא תפקוד על הילדה, בואי תהיי כמו משהו שאני רוצה לגדל אותך אליו, כי אני חזרתי בתשובה ואני מאמינה בו, אבל פתאום מגלים בתוך לגדל ילדים מתבגרים.
נכון. ממש ככה.
שגם אנחנו מתבגרות יחד נכון, איתם, נכון?
נכון, כן. תהליך של בעל תשובה הוא אף פעם לא נגמר, זה תמיד בתהליכים. אז גם כשהילדים עוברים אותו, כולם עוברים הכל ביחד. זה פשוט משפחה של בעלי תשובה, זה כולם ביחד עוברים תהליכים בלי סוף, וזה מדהים.
יאו, ואז אני חושבת שהקשר הזה שאני מדברת עליו בין אמא לילדה, הוא איזשהו מקום של פגישה, כי אמאות יגדלו נוער מתבגר לא כשהם בנות 20.
נכון.
שהם בנות 30, שהם בנות 40, 50, ואז פתאום באה לתשובה, גם אם עצמו עובר איזשהו תהליך, שדרך הנוער שלו הוא מרשה לעצמו, לחזור לעצמו, מרוויח פעמיים, גם את דרך התורה של הילדים שלו, וגם את הקשר, בלי להיות בכלל לא קשור לבעלי תשובה. יואו, איזה, זה מרגש אותי באופן אישי, כאילו.
אני זוכרת שאימא שלי תמיד אומרת לי, היא לא יודעת איך זה לגדול בתור ילדה, נערה ובחורה חרדיה, ואומרת לי, זה כל כך כיף לראות איך את גדלה, ואיך את עושה את זה, שאני מרשה שאני חווה את זה לפעמים, דרכך.
נכון, נכון. אני ראיתי את זה מאוד דרך זה שהילדות שלי לימדו אותי איך להתלבש.
לזה אני מדברת גם, בין השאר.
בדיוק, אמא זה לא מתאים, זה כן מתאים, אל תבוא עם זה לאספת הורים. אבל לא רציתי שזה יבוא מזה שאני עושה להם בושות, אלא מזה שהן מלמדות אותי, וזה נורא כיף ככה ביחד, או אמא אל תסי ככה, תסי ככה, בקטע של אולי אני אגיד היסטוריה, היסטוריה. אני למדתי היסטוריה ממורה חילונית, וכשלמדתי תולדות עם ישראל דרך מחברות של בית יעקב, ראיתי שהעולם נבנה בעצם אחרת, כאילו, וזה נורא יפה לראות את זה. אז אני חושבת שזה זה, זה זרע ראשון לילדים של בעלי תשובה שכן ירצו ויוהבו את התורה בעצמם. את מבינה, שרי, על מה אני מדברת?
כן, בטח.
יש, היו לך הרהורים בדרך אל הנערות של עצמך, מה אני? מי אני? הרגע הזה שבו האדם מגבש אישיות של עצמו, בתור ילד של בעלי תשובה, הרי תמיד אומרים, הילדים של בעלי תשובה, הם לא חוזרים בתשובה, הם צריכים to gain their own, כאילו. היו לך כאלה מחשבות לפני החתונה?
אז באמת בתור נערה מתבגרת, אני חייבת להגיד שהייתי ילדה טובה, יש לי אופי כזה, ילדה טובה, לא עשיתי עניינים, מבחינתי זה שחתכתי לאופקים, זה היה איזה פריצה דרך כבר,
בוא מדבר שנייה על אופקים, את מסכימה?
בוא נדבר על אופקים.
בוא נדבר על אופקים. את רוצה להגיד?
כן.
יאללה.
כן. אני גם, שסיימתי תיכון, אני התקבלתי לאופקים, גם רציתי ללכת לאופקים, רציתי שם להתפתח, להכיר מלא סגנונות. רציתי את זה בתהליך שלי, אבל מה לעשות שהתחתנתי
ונקטע. אה, וואי, באמת נראית שאת צריכה להיות עכשיו מופת.
נכון.
אתם יודעים מה מאוד מאוד כיף לי עכשיו עם שתיכן, וגם זה היה לפני שפתחנו את המיקרופונים, פגשתי את אליאנה ליד המעלית, ואותך שרי פעם ראשונה, כשהגעת עכשיו עם אמא ועם הבן שלך, ואמרנו חד משמעית שאנחנו לא מפחדות לדבר על כלום. זאת אומרת, לא על הקשיים, ולא על הפדיחות, ולא על איך זה לא היה קל שם, ואני חושבת אולי זה זרע שני שאפשר לזרוע בהצלחת מסע שאנחנו מלווים ילד, לא לחשוב שלא הוא מושלם ולא אנחנו מושלמים, ולתת לו יד ולצעוד אותו. גם קשיים של ילדים של בעלי תשובה, בלי להנחית עליהם הוראות, לתת להם להתפתח ביחד, איזה יפה. אז רגע, אז התלהבנו מאופקים, ואז התחלנו עם זה, אבל...
אז זהו, אז אני מרגישה שאצלי זה הגיע יותר מאוחר. אחרי שכבר התחתנתי, וכבר אפילו הילדים התחילו להגיע, אבל משהו הרגיש לא מדויק. זאת אומרת, לא נתתי מקום לחלק הזה באישיות, שהוא כל כך בסיסי של הערבוב הזה. ויכול להיות שדווקא באופקים זה כבר התחיל קצת להיפתח, כי פתאום ראיתי באמת עוד עולמות, וגם כבר לא הרגשתי אאוטסיידרית כל כך, כי חוויה של אאוטסיידר ומהגר, כמו שתמיד מדברים, מהגרים, מהגרים ו... אז היא לא תמיד חיובית, היא לפעמים כזאת היא הרגשה שאתה בודד ואתה מוזר, ומי אתה בכלל, לא יודעת, תמיד, אני זוכרת שאימא שלי פעם באה לאיזה חברה, לא יודעת למה היא עלתה אליה, אבל חסידי גור, והיא אמרה אליה, נו, אז אולי תבואו אלינו פעם לסעודת שבת, ואני כאילו, טוב, אימא, זה לא מתחיל בכלל, זה בכלל... אבל...
תת למה יש לי דמעות עכשיו?
למה?
כי את אמרת קודם משהו על המוזיקה הקלאסית של אבא שלך, ואני חושבת על השבע ברכות של יאלי ואליאנה. יש לי גם ילדים שנשואים לחרדים מבית. Okay. בעלך הוא מה?
בעלי הוא מבית דתי לאומי בכלל.
אוקיי.
הוא מתחזק.
אז, כן. אז תכף נדבר על שידוחים אולי לבעלי תשובה, לילדים של בעלי תשובה, אבל אני חושבת שאת אמרת על המוזיקה הקלאסית, ואני חושבת שבשבע ברכות של יאלי ואליאנה, הרגע הכי מאושר, גם החשבון.
וואי, וואי, אני עוד שנייה גם בוכה.
שהרגע הכי מרגש, כאילו אחרי שאת מתפרקת אחרי החתונה, ושאת מכניסה את הבטן להיות רזה. והרגע הכי מרגש, זה היה רגע בשבע ברכות שאבא של אליאנה, ואבא של יאלי, שהוא במקרה בעלי, ואימא של אליאנה, שאני מאוד אוהבת אותה בלי קשר לחתונה הזאת, ואני הסתכלנו אחד לשני בעיניים, ושרנו שירים של...
אריאל זילבר.
וידענו, ידענו שתשובה אמיתית הגיעה ממקום אמיתי של... אנשים שביקשו את ברור עולם באמת, ואנחנו בסדר, ויש לנו ילדים מקסימים שלקחנו אותם יחד איתנו למסע, והנה הם מתאחדים תחת חופה אחת. וזה לקח לי עכשיו זמן להתאושש בתוכי מתוך בהלם. אז בואו נצא להפסקת פרסומות ואני אביא מים ונמשיך את הדיון הזה.
אין עוד מלבד
אומקה דליבה, יום שני, שעה שנייה. אנחנו מדברות היום בחודש אלול על, לא על תשובה, אלא על ילדים של בעלי תשובה, חתך אוכלוסייתי אמיתי שנוצר במציאות היהודית שלנו כאן. ואנחנו עם שרי נריה באולפן, ילדה של בעלי תשובה, ועם אליאנה שירה ברזל, מעניין, ילדה של בעלי תשובה, לבית ויניצקי. אנחנו מעלים עכשיו על הקו את שרה לגרוס, אומנית, אלופה, תותחית. שרה, את פה?
שלום, בוקר טוב.
בוקר אור, את יודעת שפעם ראשונה כשהייתי איתך על הבמה, לא היה לי מושג שאת ילדה של בעלי תשובה, כאילו על המצח זה לא כתוב לך.
ומה, ועכשיו שאני אשאל אותך, האם היה לך איזשהו, כאילו איזושהי סבירות לעניין, יש חשד או שזה נראה גלט?
גם כשפתחת את הפה המבורך שלך, אמרתי לעצמי, וואו, גם התנועות של השפתיים, לא עליתי עלייך, נו, עד שלא גילית לי, לא ידעתי.
אני תוהה אם זו מחמאה או ההפך, אני עוד לא החלטתי. עוד לא, אני אחליט אחר כך בזמני החופשי.
ספרי עלייך באמת.
אני, מה שנקרא מילדי הדור השני, הכי הכי ראשונים. ההורים שלי חזרו בתשובה בתקופת אורי זוהר. אם היום בכל כיתת בית יעקב יש לפחות 2, 3, 4, 5, 6 ילדות של בעלי תשובה, אז אני חושבת שאני הייתי היחידה בכל בית הספר. ברמה שהסתרתי מחברות שלי את העובדה שיש לי סבתא בלי מטפחת. טוב, גם גדלתי במקום ממש הארדקור, גדלתי במאה שערים. ההורים שלי שלחו אותי ללמוד בבתי ספר ביידיש, מגיל 3 דיברתי יידיש בגן בבית ספר, ולא הכרתי את העולם באמת במובן הכי פשטני. החיים שלי נתחמו לגבולות מאה שערים, אפילו לגאולה לא נתנו לנו ללכת. ההורים שלי ממש ממש שמרו עליי בתוך הבועה החרדית שהם עמלו, היום אני יודעת להגיד, עמלו ליצור לנו. והעובדה שהמשפחה המורחבת שלי לא שייכת לשם, הייתה מין ידיעה חצי אמורפית כזאת.
שכאילו אנחנו באיזשהו משחק או על איזושהי במה?
זה לא המשחק, אני חושבת שאני יצרתי אולי את המשחק. ואולי שם נזרע הזרע לזה שאני באמת היום שחקנית. ידעתי שיש את המציאות שזה החיים שלי, הבית ספר, הגן, החברות, השכונה, הקהילה. ושם החיים מתנהלים בצורה מאוד מאוד ברורה ומסודרת, כולם חיים בתוך שבטים, בתוך משפחות, בכל יום יש למישהו אחר בר מצווה, ברית, חתונה, אירוסין. ויש את המשפחה שלי שהיא מאוד שונה ומאוד אחרת, ואת הסבא והסבתא שבאים מדי פעם לבקר, והבני דודים שבתור ילדה קטנה עוד לא ידעתי להמשיג את זה, אבל ידעתי שהם לא שייכים לקרקע הטבעית שבתוכה אני גדלה, ויצרתי לעצמי מין שני עולמות כאלה בראש. אני חושבת שחייתי בשני העולמות האלה בנפרד, וממש השתדלתי לא להרבב ביניהם. ולכן אפילו, כמו שאמרתי קודם, חברותיי בבית ספר, הייתי ממציאה, ממש ממציאה, שיש לי סבתא שגרה בבלגיה, ויש לה פאה וכובע, והיא מדברת יידיש, ויש לי בדודה שקוראים לה שיינדי. היה לי עולם דמיוני שלם, שחיפה על המציאות, כן. כן. כנראה ששם הדמיון התחיל להתפתח, עולם המשחק התחיל להיות חלק ממני.
כי מאוד רצית להיות כמו כולם באופן
מאוד,
טבעי.
מאוד, אפרט. מאוד, כי כזה מאוד שבא לי לבכות בשביל הילדה שהייתי, עד כמה רציתי להיות כמו כולם, ואת יודעת מה? זה לא עבר. עד היום.
ואיך את מתחילה בעצם לאט לאט לגבש איזושהי דמות משלך, ולהיות וחד את?
היום
לא
בגילי המופלג, שאנחנו לא נזכיר אותו מפאת כבוד המאזינות, אני יודעת להגיד שסיפור החיים המורכב שלי הפך אותי להיות מי שאני לטובה. אבל בגיל צעיר, עד גיל 20 פלוס אני חושבת, עדיין חשבתי שזו לא ברכה. שנגזר עליי להתמודד עם גורל לא פשוט וכואב, ולמה אני צריכה את המשמש הזה בחיים שלי. אני חושבת שהאומנות, וכאן אני אדבר קצת רגע על באמת מה שאני עושה, היא כמו אצל הרבה אנשים, הייתה בשבילי מקום להתבהר בתוכו, ולהבין את הכאוס הזה שהשתולל לי בראש ובלב. ולאט לאט עם השנים, עם הכתיבה שלי, ועם זה שהתחלתי לעבוד בפועל כשחקנית, ועשיתי כל מיני דברים, ופגשתי כל מיני קהלים, היום אני יכולה להגיד, לא יודעת אם עדיין בלב שלם, כי הילדה הקטנה עדיין יושבת שם בלב ורוצה להיות כמו כולם, אבל אני כן יכולה להגיד שאני צמחתי להיות אדם מאוד מעניין ובמובן החיובי, דווקא כי כל העולמות נמצאים בתוכי. באמת שכל העולמות. אני יכולה לדבר עם מישהי חילונית בשפתה, במהותה, וברגע אחר כן לדבר עם סבתא ממאה שערים בשפתה ובניואנסים שלה, ואני לא ארגיש בבית לא אצל זו ולא אצל זו, לצערי, וזו אולי לא רוצה להגיד את המילה הלא טובה, אבל זה אולי האתגר שאנחנו נושאים על גבינו, ילדי הדור השני, אין לנו באמת בית, אנחנו מין יצור חסר הגדרה, אבל אני כן מבינה את השפות של כולם, וזה יוצר עולם מאוד מורכב, מאוד מגוון ומאוד עשיר.
תני לנו את אחד הדברים המופלאים שאת עושה על הבמה. תסבירי גם משפט על מה זה spoken word, כי זה חדש בעולם של הבמות.
נכון, בעולם החרדי. spoken word בתרגום לעברית זה שירה מדוברת, שזה בעצם ז'אנר שהוא בן דוד רחוק של הראפ, שזה במקום לשיר לדבר, לדבר על איזשהו קצב. זה התחיל בארצות הברית כשירת מחאה באמת של השחורים, והתפתח והפך לז'אנר תיאטרלי מאוד מוכר. בעולם קוראים לזה poetry slam, כי זה מתנהל באופן תחרותי, ולארץ זה הגיע לפני כ-20 שנה. כשאני גיליתי את זה, ישר ידעתי שזה כאילו ז'אנר שהקדוש ברוך הוא הוריד לעולם בשבילי, כי זה משתמש בכתיבה והגשה באותו מינון. זאת אומרת, אתה חייב גם לכתוב את הטקסט וגם להגיש אותו. ואני מעולם, מאז ומעולם כשאני כותבת טקסטים, אני תמיד כותבת אותם בתודעה של להגיש אותם לקהל, לא בשביל שהם יישארו על הדף. וזה מה שהספוקן וורד עושה. את כותבת ואז מגישה, אין לה טקסט קיום בלי הבמה, וזה גם ז'אנר מאוד נקי. אין מוזיקה, אין נצנצים, אין תפורה, אין תלבושות. זה אני, המיקרופון והמילים שאני אומרת. אז בשנתיים האחרונות זכיתי, ואני אומרת זכיתי, כי לא חשבתי שזה יקרה, מה להכניס את הז'אנר לתוך התעשייה האומנותית החרדית של הבמה. אני מופיעה היום הרבה מאוד עם spoken word, בכל מיני קהלים נשיים. אני גם מלמדת. יש לנו פורום אומניות חרדיות שלם שלומדות, עוסקות, כותבות בכל הנושא הזה של שירה מדוברת, וזה מדהים וזה קסום. ובאותו הקשר, אני חוזרת לנושא שלנו, הקטע הראשון שכתבתי, למדתי פעם ראשונה spoken word לפני כ-4 שנים, אצל צביה מרגליות המופלאה, והקטע הראשון שכתבתי בקורס היה קטע ששמו ילדת מהגרים, שמתאר את החוויה שלי כמישהי שאין לה בית מגזרי. אני זוכרת את צביה אמרה בקורס, תכתבו על הדבר שהכי הכי הכי בוער לכם בבטן, וכולן לקחו את היפרון והתחילו לחסוס אותו, ואני שאלתי כאילו מה אתם צריכות לחשוב, כאילו זה בוער בי מגיל 3, ברור שעל זה. והתחלתי לכתוב את ילדת מהגרים. וזה הפך להיות קטע הספוקן שאיתו, כאילו אני יצאתי פעם ראשונה לבמה של השירה המדוברת.
תני לנו את זה, שרלה.
ככה, את כולו?
כן, כי זה מעולה.
טוב. יש לי גרביים בצבע הנכון, חצאית באורך הנכון, דיבור במשלב הנכון, אני חיה בשכונה הנכונה, מנויה לעיתונים הנכונים, שימו אותי במסדר זיהוי ואקבל כותרת מיידית. חרדית. הכל תפור היטב מנעל ועד צווארון, מהודק עד לניואנס האחרון. ואז מתקשרת לי את, ממכון הסקרים, שואלת בקול מתקתק, בת כמה? ולמה? ומה גובה השכר? ביבי או לפיד? ומה המגזר? דתי מסורתי חרדי חילוני אחר? פתאום שתיקה. ליאת עדיין אופטימית, היא מנסה ומתאמצת בכל הכוח למצוא לי משבצת. אפס. אין שיתוף פעולה. חור שחור, פעור בטבלה. חור שחור פעור בבסיס הקיום שלי. ולפעמים אני פשוט רוצה להגיד את זה בכל, אני רק נראית לכם חרדית. אני יודעת, הרי אצלי כל מילה, כל משפט, כל גרב, כל חצאית, כל רעיון לסמינר, כל שיחה אקראית, הכל כל כך מחושב, כל כך מיישר קו, שלא תעלו עליי שאני אחרת. לא משלכם, חפרפרת. פעם, ליאת המתקתקה מהסקרים, התקשרה לדבורי, חברה שלי. ודבורי ענתה לה בחזה ביטחון טבעי, אני ציבור חרדי. הייתי בשוק. מי גילה לדבורי לאן היא שייכת? האם מתישהו, איפשהו, עמדה איזושהי מורה והכתיבה לכולם שורה אחר שורה, מגזרים, תתי מגזרים, סימני זיהוי? כי אולי הייתי מרימה אצבע ושואלת את המורה הזו, איך זה עובד אם לסבא שלך אין כיפה ולאבא שלך יש טריימל? ואת שומעת על חומה ומגדל ופלמח וחלוצים והחבר'ה בשכונה מלמדים אותך לשרוף דגלים. ואת חיה בתוך כזה סלט ובכל משבצת בטבלה יש מעט ממך. אז איך תדימי את? איך? אבל מסתבר שאין באמת כזה שיעור ואין באמת כזו מורה וזו רק אני וזו רק הבחירה. ואם לדבורי זה בא באוטומט, אני בוחרת את זה לאט, כל יום קצת. מנסה, נתקעת, מתקרבת, נרתעת, מרגישה חלק, מרגישה זרה, בורחת, חוזרת חזרה, תמיד בסוף חוזרת חזרה. כי בתוך כל הכאוס הזה, אלוקים הוא תמיד אמת ברורה. אור צלול בתוך המנהרה, וגם אם כל השאר תפורה, הוא שם בתפקיד הראשי, אז גם אני. אולי יום אחד יוסיפו עמודה חדשה לטבלת המגזרים. יקראו לעמודה הזו ילדי המהגרים. ילדים שנולדו על התפר שבין העולמות. ילדים שעשויים פיסות פיסות. ילדים שמרכיבים לעצמם בדם, בדמעות, זהות. תודה.
סהלה.
כן.
שלוש נשים עם דמעות בעיניים, אמת בלבבות ורצון לחבק אותך.
וואי.
יואו, זה משלם.
תודה.
כי, טוב, האמת ש... את יודעת, כמו שאומרים, no more, כאילו, אין לי מה להגיד.
אני רוצה להגיד משהו על הקטע הזה, שכתבתי אותו, חשבתי שאני אוכל לבצע אותו מול בעלי תשובה, במקסימום. כאילו חרדים לא יכילו אותו. ואני רוצה לספר לך, שהיום עם זה שברוך השם בשנה האחרונה, ככה הפכתי להיות אומנית פוקנוורד מוכרת, ביצעתי את הקטע הזה לא פחות ולא יותר מאשר... מול 200 מורות לפני שבועיים, על במה של סמינר ירושלמי מאוד מכובד, שאני לא אזכיר את שמו, ככה, as is, כולל כל הטקסט, וזה משהו שלפני שנתיים לא הייתי חולמת שיקרה לי, כילדת מאגרים שאף אחד לא בדיוק הבין מי היא, ואני לא יודעת מה זה אומר, אם זה אומר משהו על ההתפתחות של הציבור, זה אומר משהו על ימות המשיח, אם זה אומר משהו עליי, אבל בשבילי זאת הייתה נקודת ציון מרגשת. אני עמדתי שם מול כל המורות האלה עם הפאות והחליפות, ואמרתי להם וסיפרתי להם את מה שכרגע סיפרתי לכן, וקיבלתי את אותה הזדהות ואותו חיבוק. אז אני לא יכולה להסביר לך מה זה בשבילי.
מדהים, שרה, באמת. אני חושבת שכשאת מדברת, או כשאמת יוצאת... ופוגשת נשים שיודעות שכל אחת ואחת מהן היא קצת מהגרת, לא משנה איפה היא נולדה.
זה בדיוק היופי. אחרי כל מופע ניגשות אליי חסידות עם מטפחות וכובעים ואומרות לי, עזבי את הפרטים הטכניים, במהות הדבר אני בדיוק הזדהית עם כל מילה. כי כל אחת מהגרת וכל אחת מרגישה שאין לה בית במובנים אחרים.
שרל, אני ממש מודה לך, ואני ממש מברכת אותך לשנה חדשה שתמשיכי בה עוד ועוד להשמע את הקול הזה, כי את יודעת, באחת השיחות שלנו בחדר האיפור פעם מאחורי הקלעים, אמרנו שזה זן של ילדים, של בעלי תשובה, שבכל זאת, והנה זה סוף הספוקן שלך, בחר להיות חלק מהעולם החרדי.
נכון, וזה כל כך, אני רוצה להגיד מפה, שכל ילד לבעלי תשובה, בין אם הוא ילד בן 12 או בן 45, שנשאר, שומר תורה ומצוות, זה כל כך לא מובן מאליו, וזה כל כך, אני בטוחה, יש בשמיים איזו מחלקה מיוחדת בשביל הילדים האלה, כי רק אנחנו יכולים להבין כמה זה לא מובן מאליו. לא חילונים יבינו אותנו, לא חרדים וגם לא בעלי תשובה, אנחנו זן בפני עצמו.
וואו, שרלה, תודה רבה שדיברתי.
אני רוצה לשחיל עוד מילה בכבודה של אכסניה.
כן.
נכון, אנחנו משודרות בכל חי.
נכון.
אז רק להגיד שהפריצה הראשונה של הספוקן וורד החרדי קרתה ברדיו כל חי, בתוכנית ששידרנו בקורונה לפני כשנתיים, או שנה וחצי, כבר לא זוכרת.
משרד התרבות.
ושם הכל התחיל. אז להגיד על זה רגע, לנצל את הבמה רגע, להגיד על זה תודה.
זוכרת, בבקשה, אהובה אחת וברכה. הלאה, הלאה. תודה.
ותודה לך, היא הבעלת תשובה.
מבינה ללבכן ילדים שלי.
טוב שחזרתם בתשובה, טוב, אחרת ראינו נולדים.
וואי, ואולי אם הייתם ילדים, איך הייתם נראים? טוב, זה לתוכנית אחרת.
שנה טובה יקרה.
תודה רבה, שרלה. שרלה גרוס.
באהבה.
המשיכי לדבר, בבקשה. להתראות. חזרנו. קדליבה. דנות היום בילדים, במאגרים, בילדים של המאגרים, ילדים של בעלי תשובה. שרי, אליאנה. שרה לגרוס הזכירה בחלק הקודם את הבושות שסבא וסבתא יכולים לעשות לנו, כשהם ממש לא דתיים, חרדים. אליאנה, מה את אומרת על זה?
אני, זה היה חלק ממש משמעותי. רוב המשפחה הייתה אמנם במקסיקו, אבל גם כשסיפרתי עליהם, אז היה להם שמות מקסיקנים כאלה, אז תמיד הייתי אומרת את השם היהודי, ולחלקן קצת ממציאה את השם, או מוציאה אותו טוב יותר. וההורים של אמא שלי כן בארץ, והם היו מגיעים אלינו קבוע לבני ברק כל יום שישי. אני תמיד הייתי, הם היו מתקשרים, בבקשה לרדת לעזור לנו, להביא את הדברים, הם היו מביאים לנו אוכל. אני, אמא שלי תמיד ידע שממני לא מבקשים לרדת לעזור להם.
למה?
למה? כי... לא, אני הייתי ילדה טובה, תמיד עזרתי, אבל בנושא הזה לא מבקשים אני לרדת לעזוב, ותמיד אחים שלי היו יורדים, כי ידע שתמיד זה השעה שכל החברות שלי וכולם חוזרות מהבית ספר, והדבר האחרון שאני רוצה זה שירו אותי, עוזרת להם ולהביא אוכל, אף אחד לא ראה אותם, וכשהיו מגיעות החברות אליי הביתה, והם היו במקרה בבית, אז לא הייתי מכניסה הביתה, הייתי סוגרת את הדלת ככה, בלי שהם ישימו לב, ואומרת להם, לא נוח לי שתיכנסו, בואו נדבר בדלת. וקרה שסבתא שלי הייתה פותחת את הדלת ואומרת, למה אתן לא נכנסות, מתוקות? ואני לא יודעת איפה להכניס את עצמי, היה לי קשה עם זה שסבתא שלי בלי מטפחת, וסבתא שלי ממקסיקו בכלל, כשהייתה מגיעה לבקר, יש לה שיער לבן, רעמת שיער לבן, שזה אפילו לא צבוע בצבע שאפשר לחשוב מרחוק שזה פאה, זה משהו נדיר, היא הייתה מגיעה לנו לחודש, ממקסיקו, ואני פשוט בחודש הזה לא הייתי מביאה חברות הביתה. היה לי רק חברה אחת שאליה יותר הרגשתי בנוח, רק אותה הייתי מביאה הביתה, וכל השאר החברות הייתי אומרת להם, באלפי תירוצים, סליחה, אבל אני לא יכולה. זה היה התמודדות כל היסודי עד שבגרתי והגעתי לתיכון. ושם כבר היה יותר מגוון, אבל כל הילדות חד משמעית זה היה חתיכת סיפור.
וואו. וואו, מה עוברים ילדים של בעלי תשובה, אה? לא קל, אני מקווה שאתם מקבלים על זה, שתהיו בטוחות זכויות בשמיים, את מזדהה עם זה, שרי?
מאוד, אני...
מה את צוחקת שם כל העת?
אני גם צוחקת, כי אני כל כך זוכרת עצמי, שסבתא שלי, רייזה לה, שאני כל כך אוהבת אותה, היא הייתה באה עם התסרוקת שלה גם, עם כזה קצוץ, והיה לה כמו קוקיות כאלה, הייתה באה עם ההונדה ספורט שלה, חונה חצי על המדרכה, מחכה לי ליד הבית ספר, איזה סבתא חמודה, בא לקחת אותי מהבית ספר. וואי, ואני לא יודעת, לא ידעתי איפה אני קוברת את עצמי. וגם הסבתא השנייה, אני זוכרת תמיד במסיבות סיום ובת מצווה וכאלה, סבתא שלי הייתה באה, ואני כאילו הייתי, אני זוכרת פעם אחת שסבתא שלי באה, והיא עומדת על המדרכה מולי, ואני כל כך הלכתי ממוקדת, כאילו רק להגיע למאחורי הקלעים, שאפילו לא שמתי לב אליה, היא כזה שמה לי יד ועצרה אותי, ואני זוכרת שכל כך התביישתי, והיום מהמבט הבוגר, אני לא מבינה מה
כל כך התביישתי?
כן. אני יכולה להבין, אבל ממה התביישתי אז.
כן,
לכל
ברור.
לכל הסבתות האחרות, היה מטפחות כאלה, או פעות קצוצות כאלה, כן. ומה פתאום בא איזה אישה עם רעמה צייר לבן, נכון. כאילו זה היה.
זה הרגשה הזאת שכולם נכונים, ואת לא ממש.
נכון.
יש לי גם עוד סיפור שהוא אפילו כואב, שסבתא שלי ניצולת שואה. היא הייתה במחנות, והיא באמת הייתה ילדה קטנה, ובסמינר ב-י"ב למדנו, היה לנו ספרות שואה, והייתה מחברת שואה וזה, וראיינו את הסבתות שלנו, כל אחת מי שהיה לה, ואני ראיינתי אותה, והגשתי עבודה עם סיפור מצמרר ומטורף, כאילו, באמת סיפור שובר, וממה היא ניצלה, ואני זוכרת שקיבלתי חזרת העבודה עם הערכה, ענית על הדרישות. Oh. ואני זוכרת, עד היום זה שורף לי. אני לא יודעת במה לתלות את זה, אבל יש לי חשד גדול שזה שסבתא שלי לא הייתה יהודייה דתייה גאה, שעכשיו שרדה את כל השואה עם למלמל אין עוד מלבדו, אז הסיפור שלה הוא לא מספיק...
חזק.
לא מספיק חזק, לא מספיק מקבל את הגבורה שיש בזה ואת הערך שזה. עד היום זה שורף אותי. ומהמקום שאני היום, אז אני אומרת, איך לא באתי ומחיתי? איזה זלזול, מה זה? מי שלא, לא, ישמה שהיא לא גדלה על תורה, על אמונה, בגלל זה הסיפור שואה שלה הוא פחות ממישהו אחר, זה עד היום שורף אותי, ואני מרגישה שזה בדיוק המקום הזה. לא יודעת, אני יכולה להגיד מפה לאנשים, תהיו רגישים, כי אתם לא יודעים מה כל אחד מאחורה עובר, ומאיפה הוא הגיע, מה הוא עבר, ומה קורה לו בפנים, אפילו עליי שיכולים להגיד, או, הנה סיפור הצלחה, אמרה לי פעם איזה בעלת תשובה ידועה, שדיברה על נוער מתמודד, ואני הייתי שם, והיא הצביעה עליי, ואמרה, הנה סיפור הצלחה. ואני כאילו... לא יודעת אם אני סיפור הצלחה, את יודעת מה אני עוברת בפנים כל יום, אני נקראת לפעמים... בין המקום הזה למקום הזה, בחוסר זהות הזה, שבאמת הוא, אני משתדלת מאוד מאוד לקחת ממנו את הדברים הטובים ואת העוצמות, אבל לפעמים זה באמת לא קל. זה שאני נקראת מבפנים ולא מבחוץ, זה באמת כי אני בוחרת יום יום להמשיך בדרך הזאת, שאני קיבלתי את האמונה הזאת באמת מגיל צעיר, ואני בוחרת להמשיך ללכת בזה. נכון. אבל זה לא מובן מאליו.
ממש לא. ואת יודעת, אליאנה, אחד הדברים שאני תמיד אומרת לאימא, אני באמת מרגישה ככה, בתור בעלת תשובה, שאם אפשר להגיד את האמירה שנאמרה פה בתוכנית היום, אני לא שם ולא שם, אני תמיד אומרת לאימא יעל, אני מרגישה שאני גם וגם. וזה, זה, זה, זאת אומרת, אני גם מכירה את העולם החילוני, וגם מכירה את העולם החרדי, ויש לי מזה טוב ומזה טוב, וזה, אני חושבת שאחד המקומות לצמוח בהם, כבעלי תשובה, או בטח ובטח כילדים של בעלי תשובה, זה לדעת, להבין שאנחנו מאוד מאוד רחבים וגדולים ביכולות שלנו. הרבה אני מקבלת מיילים מחרדיות מבית, שאומרות לי, הלוואי שהייתי בעלת תשובה.
נכון.
נכון?
אני אומרת לך, אני לפעמים מצטערת שהילדים שלי לא יהיו ילדים של בעלי תשובה. עם כל הקשיים שזה אומר, זה פשוט זה מדהים, זה משליך לכל החיים, ובסדר, הם יגדלו עם הורים חרדים, אני לא אומרת שזה רע, חס ושלום, אבל לא הייתי מוותרת על זה בחיים.
וואו. דברי סיכום, שרי?
אני מצטרפת גם. זה המקום שהוא באמת הבסיס של האישיות והנפש שלי, שבחיים לא הייתי מוותרת על זה, באמת.
יאו.
ומתנה בעיניי.
תודה שדיברתם איתנו. זה פשוט נושא מרתק, וקרוב לליבי. שנה טובה, שנה מלאת גם וגמים, שנה מלאת אור של בעלי תשובה, אבל ישיבות ורוגע, של עולם של תורה, שהיה פה הרבה לפנינו, ויש לו הרבה מה להגיד, והרבה על מה להישען. אני הרבה יודעת כמה העולם החרדי מאפס אותי. אז אני מאחלת לעצמנו לדעת לטעום מהמנות, ולאכול תמיד את המזינה
אמן.
ביותר. אולי תקימו לכם, כמו הפועלי כל העולם התאחדו, אז כל ילדי בעלי התשובה התאחדו, כי יש לכם הרבה כוח ויש לכם מה להגיד, ואתם מתוקים שלנו.
תודה, אמן.
תודה, שרי, נריה, שנה טובה. תודה, אליאנה שירה ברזל.
תודה לך.
להתראות, יקרות.
להתראות.
ביי.
אפשר לפתוח מאחורה לכל מי שלא הצליח להישאר קרוב. יש לנו גם מזוודה, אולי תיבת פנדורה, אבל בפנימיות ליבנו יש רק רצון טוב. לוחות החנית עם כל המסע הזה על הגב, אני במזרח והלב שלי מונח בסוף מערב. את המוח, סגרנו את הלב, אבל יש מישהו בעולם שמרחם. עלינו עכשיו, תעצרו את העולם, אני רוצה לעלות ברצון שאלף נהגים אחרים לא יוכלו לחבות. תנו לי נהג רחמן עם עיניים טובות, שגם בתוך המבול ימצא את המסלול אל החוף. תעצרו את העולם, אני רוצה לעלות. נהג, אפשר לפתוח מאחורה למי שהוא כמוני עליו, אפילו שערי דמעות כבר ננעלו. כמה שנים אני חי בדרכים ולא מבין ימין או שמאלה. כל פעם התפללתי שתבוא ואז נתתי לך שוב לחמוק. זה כתוב בשמיים, כתוב לי בעיניים, אתה ואני זה שניים בתוך כל הטירוף. רק תמשה מתוך המים ואני אחזיק ידיים ונזעק עד השמיים, אין שום ייאוש. תעצרו את העולם, אני רוצה לעלות ברצון ש... אחרים לא יוכלו לחבות. תנו לי נהג רחמן עם עיניים טובות, שגם בתוך המבול ימצא את המסלול אל החוף. ייקח גם אותי.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי. גוטקר מוביל.